טוב, שלום וברכה. אנחנו במאמר המחשבות, שדיברנו על הסוג הראשון של מחשבות, מחשבות כלליות. אמרנו, מדובר במחשבות רוחניות מוסריות, יכול להיות שאפילו מדובר על עניינים שקשורים למציאות השם, הקשר שלו לעולם וכולו, אבל עדיין מדובר בעניינים שהם מתאימים לכלל בני אדם, או כי הם מיוסדים על פילוסופיה שכלית, וכל בן אדם יש להם שכל, או מיוסדים יכול להיות גם על עניינים אמוניים, אבל דברים שאמוניים הכוונה גם דברים שלא מוכרחים בשכל, אבל שמתיישבים בנפש האדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, הרב הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובהם, זאת אומרת, בגלל שהם דברים יסודיים, ו... נוגעים לשורשי המציאות, כן, כלומר לעניינים הרוחניים כפי שהם מתקבלים אצלו כבני אדם מצד המקור האלוקי שלהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. כלומר, זה לא משנה מה המציאות הפרטית של האדם הזה, לאיזה עם הוא שייך, מה המנטליות שלו, מה ההקשרים החברתיים שלו. כיוון שהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה, במובן עליו הנשגב, כלפי מעלה הכוונה בעניין הרוחני, בעניין האלוקי, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אלוהים שבשמיים, קוראים לשם אלוקי העולם, ריבון כל העולמים, אלוהה דאלוהיה. כי מזרח שמש ועד מבום, גדול שמים בגויים, בכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, כן, ככה כבר אומרת שגם עמים שלא שמעו על עם ישראל, עדיין יש להם קשר לאלוקים. סוג הדברים מצד עצמם מהירים ומשלימים, זאת אומרת, התכנים האלה, מהירים, הכוונה, הם משפעים, השפעה רוחנית על האדם, רוממים את רוח האדם, ומשלימים, הכוונה, משפעים שלמות על החיים האנושיים, כל זמן שהם עומדים ברום גובהם. כשנמצאים בעניין הגבוה, הרוחני שלהם, ואינם משתפלים לרדת, להסיק עמם איזה צוויון חברותי מיוחד. כן, זאת אומרת, לא משפילים אותם, כלומר מנמיכים אותם לכלול עניינים שהם נוגעים לאופי מסוים, אופי אנושי מסוים. כי שוב, כמו שאמרנו, דיברנו דברים שמוטמעים במוסר הטבעי, של כלל האנושות ובשכל הישר, כן?
מה הם בדיוק הדברים האלה?
אמרתי, דברים שבני אדם מסכימים להם מתאימים למוסריות הטבעית ו... לשכל הישר, בתפיסה שלו את העולם, כי גם בתפיסה של אלוקים זה גם שכל ישר. אלוקים צריך אמונה דווקא, אלוקים צריך אמונת המציאות, לחפש סיבה לכל דבר, אז יש גם סיבת הסיבות. מזרח השמש ועד מבוא, גדול שמבוגעים וכו', כן. מזה המין נהגו גדולי הדורות מעולם מקבל בבת, נאמר מן החסדים החכמים שבכל אומה, כן, ככה תורות אבות כותב, ככה הרמב"ם כותב בהקדמה שלו. שדברים שהוא כותב הם גם דברים שהוא ראה אותם אצל אנשים שאינם מעם ישראל, אצל חכמים, פילוסופים, כי שמע האמת ממי שאמרה. אם זה דברים נכונים, אתה... כמובן צריך להיות אדם ברחק כדי לדעת לשקול האם באמת לתת לדברים האלה את התוקף או לא, כי אתה לא מסתמך על הגב, כן, על מי שאמר אותה. אלא אם כן אתה מכיר אותו, אבל אם הוא לא ידוע כאחד מחכמי ישראל, שיש לנו מסורת ויחס אליו, שהוא אדם גדול, ויש לו, יש בו תורה ויראת שמיים, אז אתה צריך להפעיל את השיקול דעת בהקשר של הדברים, לבחון אותם. זה הסוג הראשון. עוד מין שני יש. שבעצם, מה הסוג השני? שבעצם הדברים אינם כל כך כללים עד שאין הפרש באיזה שפה שואל מאיזה בין אומה שיאמרו. והמון נניח את התכנים מהסוג הראשון שדיברנו עליהם, נניח תכנים מוסריים וכדומה. כן, זה דברים שמוסכמים. אבל מכל מקום, מסוכים לרגשי לב ושפעות מעשיות, באופן קרוב עד שהם משתלים מצד הסוג השני לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכי מחשבותיה. זאת אומרת, יש דברים שהם משתלים מבחינה מעשית, כן, ומבחינת הסגנון, ויש הבדלים בין עם לעם. בואו ניתן דוגמה. בואו נניח ש... יש ערך מוסרי שהוא נקרא כבוד שהצעירים רוחשים למבוגרים. עכשיו, למה יש בזה איזשהו משהו מוסרי? כיוון שזה נוגע להבנה שאנשים בעלי ניסיון, גם אם לא גדולי העולם, אבל ניסיון בסופו של דבר, אין חכם כבעל ניסיון, דבר אחד. יש, זה הכרת המציאות, זה עדיין לא תוכן מוסרי. אבל למה אני צריך להעריך את בעלי החוכמה? כיוון שהחוכמה, אנחנו מבינים שהיא עניין חשוב בהנהגת כלי אדם, שיכול להנהיג את עצמנו על בסיס החוכמה. אז זה נקודה אחת שהיא תובנה, נכון? תובנה שכלית. יכול להיות שיש כאלו שיגידו זה לא נכון, אבל רוב ככל בני אדם מסכימים לדברים כל העניין הזה, שהנהגת החיים מתוך החוכמה זה דבר נכון. דבר שני, שנכון שאדם שלא הגיע למדרגת החוכמה, כשהוא מעניק את עצמו על פי החוכמה, גם כשהוא לא מבין את הדברים, הוא יכפוף את עצמו לבעלי החוכמה. זה גם דבר שהוא, אני הייתי אומר פרקטי, מעשי, אנחנו עושים את זה הרי מעשים בכל יום, כל מיני עושים את זה, בכל העולם יש רופאים, שאנשים הולכים ושואלים אותם מה לעשות מקרה כזה ומקרה אחר. איך זה קורה ששואלים אותם? כי, שוב, על פי שני הדברים שאמרנו, מבינים שנכון להנהיג את החיים על פי החוכמה, ואם אין לך את החוכמה, אז נכון שתיתן אמון בבני אדם שזה מבין את החוכמה, אלא אם כן יש סיבה לערער על האמון שלהם, אם סיבה לערער, אז נכון לתת דברים אלו. פה אנחנו נשים לנקודה שלישית, שיש ביכולת האדם, את האפשרות להאמין, כלומר לסמוך גם בדברים שהם לא מגיע אליהם מצד עצמו, סומך על, אפשר להרחיב הרבה על המושג הזה שנקרא אמון, כי כל החיים שלנו מושתתים, מושתתים על אמון, אנחנו פה ועכשיו אני מדבר, ואתם שומעים, אתם נותנים איזשהו אמון מסוים, ואם מישהו מכם יאמר איזשהו דבר שאני לא יודע אותו, אז אני גם נותן איזשהו אמון מסוים, כדי להתפתח מתוך הדברים שאתם אומרים. זה אמון הדדי שיש בנו, זה גם הערך. אתם צריכים שיפקפקו בזה, וגידו מי אמר שצריך, וכל, זה לא נדון בזה. רוב בני אדם, ככולם מסכימים לזה שיש דבר כזה. דבר נוסף, שמבחינה נפשית, נכון שאדם יניג את עצמו במידת ענפה, ושפלות רוח לפחות כזאת, כשלא תפריע לו מלקבל, מאנשים אחרים שתוזרות. לא בגאווה כזאת, שתמנע ממנו מלקבל מאנשים אחרים. תראו כמה דברים, דיברנו עליהם, שמוגעים בסך הכל לסוגיה, האם נכון לסמוך על, האם נכון, עוד דבר, שנכון שהחברה גם תבטא את החשיבות שהיא נותנת לבעלי החוכמה הניסיונית. לכן בחברות אנושיות מכובל. למה? כי מתוך זה, זה משריש מאוד את החשיבות של החוכמה הניסיונית. מתוך זה יש הערכת כבוד לאנשים מבוגרים. ניתחנו את הסוגיה הזאת, ראינו כמה, על מה היא בנויה, היא בנויה על כל מיני תובנות, כל מיני מסקנות שכליות, שרוב ככל בן אדם יחתמו על זה. אלא מה? עכשיו השאלה איך לבטא את זה, את הכבוד שאנחנו רוחשים לאנשים מבוגרים. יש כאלו שיגידו, כמו אצלנו, עם ישראל כתוב בהלכה, שאנחנו קמים, נכון? והדרת פני זקן, ככה התורה אומרת. זקן מגיל 70, אתה קם מפנה, אפילו אם זקן השמיים. יש כאלו עמים שהם לא קמים בפני הזקנים, אבל הם דואגים לעשות להם איזשהו הידור קטן. כאלו שיגידו אפילו לא את זה, אבל הם דואגים שכשיש איזשהו כינוס, אז הם מושיבים את הזקנים בראש, כדי להיות להם את הכל נכון. זאת אומרת, יש פה הבדלים שהם הבדלים בשאלה המעשית, לא בשאלה המהותית. בדיון המהותי כולם מסכימים, רק יש הבדלים. ואיך זה מתבטא? יכול להיות גם יהיו הבדלים בשאלה באיזה גיל אתה רואה את הזקנה כמשמעותי. יש כאלו גיל 70, יש כאלו גיל 50, יש כאלו גיל 60, כן, כל מיני. זה הבדלים בפרטים שמשתנים מעם לעם, ויכול להיות שדוגמה, עם מסוים מבחינתו זקנים זה בני 50, כי אצלם מתים בגיל 60. בני 50 זה הזקנים, לא בגלל שהוא משהו אחר. כן, זה גם לא משהו מהותי, זה עניינים של ביטוי. של תוכן מוסרי או רוחני מוסכם, מאמינים באלוקים. מה זה אומר במשמעות היומיומית? אז יש כאלו שיזהרו מלהזכיר את שמו של אלוקים כמו אצלהם. בחלק מהיראת שמיים. ויש כאלו שאין להם בעיה להזכיר את שמו של אלוקים. אבל הם יזהרו מחלילה להטיח דברים כלפי אלוקים. ויש כאלו שגם מזה לא. אבל הם יזהרו מלקלל כלפי מעלה. נכון, זאת אומרת, זה גוונים שונים של העיקרון, שנוהגים יראה וכבוד ביחס לאלוקים, אבל בהקשרים השונים זה מתבטא בצורה שונה. עכשיו, אומר הרב, בגלל שהדברים האלו מתבטאים באופן וסגנון שונה מעם לעם, גם מבחינה מעשית וגם מבחינה רגשית, על כן הדברים הללו מהסוג השני, ששוב, זה בעצם הדברים מהסוג הראשון, רק עם הניואנסים, שמביאים לידי ביטוי את ההבדלים בין עם לעם. על כן הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא עובד סגנון למיוחד טהור שלו וסגנון לזר, שלא היה רצוי במצוינות הרמה, שלא היה רב הצלם הישראלי בצלם גוי. והם מצאו גיבורי חג חכמי לב, שדעו לסלם לזכך את התוכן הפנימי השווה בעצם להביא יופי בסגנון הישראלי המיוחד והטהור. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו אנשים גדולים מעם ישראל, שהם יודעים לעשות את הסינון, זאת אומרת, הם לומדים את הדברים, שומעים את הדברים, מכירים את הדברים כפי שהם באו לידי ביטוי, נניח בעם מסוים, ובתוך הכרת מאפיין של אותו העם, הם יודעים להוציא את הקליפה, ולקחת את הגרעין, את הפרי, ולשתול אותו בתוך עם ישראל. זאת אומרת, בסגנון שמתאים לסגנון של עם ישראל, ואז יהיה לברכה, כל הברכה שבאה בכללות על ישראל, מהגרים המעולים, שכשישראל עושה מצוות של מקום הקדוש ממופו, רואה איזה צדיק יש במות העולם גול יתרו ורחב, ביום דווקא בישראל, כן כך, אז אנחנו אומרים בגרש. כלומר, במובן הזה זה לא בן אדם שהתגייר לתוך עם ישראל, זה תפיסה, זה דעה, כן? שיכול להיות שבא לידי ביטוי מפותח דווקא אצל הגויים, אחרי הביטוי מפותח אצל הגויים זה יכול להיות, לא מעצם זה שהם מזהים את הרעיון הזה, בשאלה כמה הם נותנים לו מקום, וכמה מביאים אותו לידי ביטוי, וכמה הם מניפים אותו על נס. כן. בואו ניתן דוגמה. תקחו כל מיני תנועות חברתיות, שיש להם משמעויות מוסריות שהיו בשלוש שנים האחרונות. נניח כל מיני תנועות שחרור, פמיניזם. כן? זאת אומרת ש... זה בעצם בא להעניק לנשים את המקום שלהם ושלא ידכאו אותם וכו' וכו'. עכשיו, גם אצלנו היה, כן, תמיד דיבורים אצל חז"ל, בעניינים שקשורים לכבוד האישה וכו', אבל בסופו של דבר, ברור שהתפיסה וההבנה איך הדברים יבואו לידי ביטוי תלויים בהקשרים חברתיים כאלו אחרים, גם אצלנו. זאת אומרת, זה היה תלוי במנטליות. יש הקשרים חברתיים שבהם התנהגות מסוימת הייתה חושבת ביזיון לאישה, ויש הקשרים שזה היה עכשיו מאוד מכבד אותה. אחרי שנעשו מהפכות חברתיות בעולם בנושא הזה, אני אומר שכשהם גבולות, בגבולות הטעם הטוב, כן? כי זה חלק מהחשבון שהוא אומר שצריך לעשות פה, כי הם לא רוצים לתק הדבק ממה שקיים אצלם, שזה מגיע לידי שיגעון ולידי כל מיני דברים שלא שייכים, אז לא לוקחים משם. אבל כשהיה נניח אמירה ש... שוב, זה לא על העיקרון צריך לכבד את האישה, אלא אופנים מסוימים שזה צריך לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, כמה להשקיע בהשכלה שלה. כן? המהפכה הזאת התחילה בעולם מחוץ לארץ. ובאיזשהו שלב זה גם הגיע אלינו, נכון? שיסדו אפילו בחינוך החרדי את בית יעקב. כן? זאת המסד שבית יעקב ועושה רשניר. שבזמנו, כן, כי הייתה צריכה תלמידי חכמים גדולים שיאמרו שזה נכון, כי ראו שבדיוק כמו שקרה בהשכלה, שלקחה את הבנים מבית המדרש, אז היא התחילה גם להשפיע על בנות. היו זמנים שבהם בנות לא היו מוכנות להתחתן עם בחור ישיבה. הסתכלו כמה מגדולים, הגדולים היו מתחתנים בגיל מאוד מבוגר. לא רצו שידוך. גיל 28, 30, במיוחד שהממוצע היה 20-21, כן, למה? כי בנות לא רצו, בחור ישיבה זה בטלן, ההשכלה צריכה להשפיע. עד אותו זמן הייתה אישה יוזמתית, ואמרה שבנות צריכות להכיר מה זה התורה, ואז הם ידעו להעריך אותה. ואז זה גם יבנה את יראת שמיים בצורה נכונה, כנגד כל הגלים. כן, אבל מאיפה באה ההשכלה לאישה? ההשכלה לאישה באה אצל אומות העולם. האם זה דבר שחשוב ובונה ומשמעותי מאוד? ברור. אבל זה לא התחיל מאצלנו, זה התחיל כאיזה מין תגובה למשהו שקיים אצלנו. אז בזמנו החפץ חיים גיבה את המהלך הזה. כן? הוא כתב על החשיבות שבנות תלמדה, כן, לא התכוונתי עכשיו ללמדו גמרא עם מהרש"א, אבל הכוונה היא ללמוד תנ״ך כמו שצריך, לא ביקורת המקרא, כן, ללמוד את סודות האמונה בצורה מסודרת. כן, מה שקרה יש במשך חינוך חרדי, שהבנות הן לומדות. כל זה התייסד אז, וזה היה מחידוש. אז זה דוגמה למשהו שקיים בעולם, וצריך גדולים שיבואו ויאמרו מה מתוך זה דבר נכון גם לגבינו, כי יש בו צדדים שאנחנו הולכים לבנות, להיבנות מתוכם. כן, זה הסוג השני. עד כאן.
גם אנשים זה אנשים שהם...